שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. עכשיו 6:05, אנחנו כאן. רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5, ורדיו דרום, שומעים אותנו, גם שאר התחנות, שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, נכנסים לאפליקציה הכל שם. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. טל אלפקס, כאן ברדיו תל אביב, לסיפור מיוחד טל אלפקס. במקור קראו לו טל אלפקס, כי אמרו שהוא הוא ואלוהים, הוא יכול לשלוח פקסים לאלוהים, והוא מקבל תשובות, וזה, בסוף הפקסים יצאו משימוש, נותק הקשר, והיום הוא החליט שהוא אלפקס. למה אני מספר את זה? הבדיחה לא כך מוצלחת, אבל אחת השיטות בגילי, כדי לזכור שמות, זה למצוא סיפור סביב השם. אז לעולם, לעולם, טל, אני לא אשכח את אלפקס. טוב, אבל לא סיפרנו מי בחיפה. קובי פרל, קובי פרל בחיפה, ושניהם, גם טל וגם קובי, אחראים אישית להעביר את הקולות עליכם מאשר אתם. נודה ליעלי, ונלך הישר לסיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו הוא סיפור ירושלמי קצרצר. הנה הוא לפניכם. הפיתה של חצות. בירושלים, סמוך לשוק מחנה יהודה, היה עומד בכל לילה אופה זקן בשם רחמים. הוא היה פותח את התנור בדיוק בחצות, כדי לתפוס את רגע הרחמים של היום, כך הוא היה אומר. לילה אחד ניגש אליו בחור צעיר, עייף ועצוב. יש לך משהו נגד לב כבד, שאל? רחמים חייך, הוציא פיתה חמה, מרוחה בתחינה ולימון, ואמר כך, ירושלים לא מרפאה לבבות, היא רק מזכירה להם שהם פועמים. הבחור טעם, חייך לראשונה באותו יום, הוא ביקש עוד אחת לדרך. הדרך, צחק רחמים, בירושלים, הדרך תמיד קצרה. הלב הוא זה שצריך קצת זמן. הלב צריך קצת זמן. כן, ומכאן הישר לחידליק שלנו, שהולך ככה, שימו לב. שימו לב, ואל תיתנו לאף אחד להטעות אתכם. איזה יום. שכח את הקפה על האש, בזמן פגישת עבודה מרחוק, מזל שהספיק עוד לקצוץ את הדשא. אני חוזר. איזה יום, שכח את הקפה על האש, בזמן פגישת עבודה מרחוק, מזל שהספיק לקצוץ את הדשא. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים ל-0552-102-102, 0552-102-102, והפרס כרטיסים לאחד מערבי פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא, התיאטרון הקצר מתקיים בין 4-9 בדצמבר בתיאטרון צוותא, עם דרמות מרגשות וקומדיות רומנטיות ומורבידיות, יצירות אוטוביוגרפיות חשופות, מחזות זמר ועוד ועוד. אנחנו עוברים לידיעות אחרונות. הכותרת כאן, ידיעות אחרונות מביא חשיפה שמהימין הקיצוני, מהנערי הגבעות, מריצים נציגים לפריימריז. ראינו כבר דוגמאות כאלה בעבר. אגב, הייתה פעם קבוצה גדולה שהחליטו להיות להיכנס לתוך הליכוד ולשנות אותו מבפנים, והם, מה שקיבלנו מזה זה צער החינוך. אבל פה נערי הגבעות, חברים, זה חבר'ה שהם באמת חשודים בפשיעה לאומנית, אנשים שעושים דברים על פי החשד נוראים, והם יהיו נציגים בפריימריז, ואנחנו אולי נפגוש אותם בכנסת. עכשיו, זה לא רק שאנשים מהשמאל או מהמרכז מרימים גבה, גורמים בהתנחלויות אומרים, האנרכיסטים משתלטים על מוקדי הכוח. לאן הסיפור הזה מוביל כשנערי הגבעות מסתערים על הליכוד. אז ככה, במהלך השבועות האחרונים, החלו נערי הגבעות במהלך להרצת דמויות לפריימריז. המטרה היא להשפיע על מרכז התנועה, להכניס דמויות שחלקן נחשדו בפשיטה לאומנית לעשייה פוליטית. יש להם דוגמה, יש להם השר השר לביטחון פנים, השר לביטחון ישראל, השר, גורמים בהתנחלויות חוששים, חבורה של אנרכיסטים שכבר שנים פוגעת בהתיישבות, מנסה להשתלט על מוקדי הכוח. התומכים של רשימת נערי הגבעות הם אנשים קיצוניים מאוד שנחקרו ונעצרו בשבק בחשד לביצוע אירוע פשיעה לאומנית. אפילו כאשר הגיעו למרכז הליכוד בתל אביב כדי להגיש את הרשימות, הם נעצרו על ידי בלשי הימר, ואחד מהם נעצר בחשד לביצוע פעולות תג מחיר. הבחירות יקיימו בשבוע הבא, כאשר נערי הגבעות מכוונים לסניף הליכוד בבנימין, ואלו יקבעו מי יהיו חברי מרכז הליכוד בשנים הקרובות, ומי יוביל שם את סניף הליכוד המקומי. ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, מוביל רשימת יחד עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. טוב, אז הבנתם את הרעיון, נכון? נכון הבנתם? מתחת לידיעה הזאת, יש ידיעה שנתניהו יכנס סוף סוף דיון על התגברות הפרעות ביהודה ושומרון, על רקע העלייה החמורה במספר האירועים האלימים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה יכנס שני דיונים עם שרים וגורמי ביטחון שיעסקו בתוכניות חינוכיות וכלים משפטיים. החזרת המעצרים המנהליים, לא על הפרק, לא על הפרק. עדיין העמוד הראשון של ידיעות אחרונות במרכז תמונה של טראמפ ובן סלמן אתמול. ארצות הברית תופסת פיקוד. באו מועצת הביטחון קיבלה את המתווה האמריקאי לכוח בינלאומי בעזה שמייצר נתיב למדינה פלסטינית. בבית הלבן טראמפ אישר שבעלת הברית הנהדרת, סעודיה, תקבל F-35 מדגם דומה לזה שבידי ישראל. נתניהו ברח את הנשיא על מנהיגות פורצת דרך, אבל הממשלה שלו מאבדת עוד אחיזה בניהול המציאות במזרח התיכון. כן, יש בקריית גת מי ששולט ומחליט ואנחנו מבצעים. אני לא רוצה ליצור בעלת קניות, אבל מהחודש הבא מחירי הסמארטפונים והמחשבים יזנקו בין 15% ל-20%. בין 15% ל-20%. אבל חזרה אלינו כאן למציאות, הפיגוע המשולב בצומת גוש עציון. המחבלים שם דרסו, דקרו ורצחו את אהרון כהן, זכרו לברכה, ומוותיקי קריית ארבע, והוא נדקר למוות. שלושה נוספים נפצעו. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של פיגועי חקיינות ולניסיונות נקמה מצד יהודים. טוב, לשר המשפטים לוין, יש מועמד לפיקוח על חקירת הפצארית, השופט בדימוס יוסף בן חמו. יוסף בן חמו, המועמד המפתיע של לוין לחקירת הפצארית, כן, עכשיו אומרים שהוא בעצם ניסה לרוץ לרשות עירייה מטעם הליכוד. בקיצור, יש רבים שמסבירים, כולל מתוך הליכוד, למה המועמד הזה הוא לא מתאים ולא עומד בדרישות של בגץ. בגץ דן אתמול במינוי של דוד זיני לראש השבק, נשיא בית המשפט העליון, אמר, לא דבק בו רבב. כן, אלה הם הכותרות, אם נכנסים פנימה למאמרי הדעה, אבי סחרוף אומר, אנחנו משחקים באש, איראן מנסה להרער את היציבות ביהודה ושומרון ומזרימה לישראל כמויות של אמל"ח. בשטחים משתולל טרור יהודי בחסות המדינה ומשטרת ישראל. הרשות הפלסטינית נחלשת, אבל ישראל לא מחזקת אותה למרות שהיא יודעת שזה לטובתה. התנאים לאינטיפאדה השלישית הולכים ובשלים, אבל הממשלה בראשות נתניהו לא רק מתעלמת מכך, אלא מקדמת את הפיצוץ. טוב, אבי סחרוב אומר פה משהו שהוא כדאי להקשיב לו, והוא אומר מתוך הכרה אינטימית של השטח, שהתנאים לאינטיפאדה השלישית הולכים ובשלים, צריך לקחת את זה לתשומת ליבנו. המוטיבציה לפיגועים קיימת כבר, אבל הטרור היהודי רק משלהב אותה. הבעיה היא שגם נקודתית כל אירוע קטן במרכאות יכול להפוך למערב של מחבלים פלסטינים חמושים. גם הפיגוע עכשיו הוא היה ללא נשק חם, כבר הוכיחו פעמים רבות שבאמצעות דריסה וסכנים אפשר לבצע פיגועים נוראים זוועתיים, אבל כשלדבר הזה יצטרפו נשקים יורים, הסיפור יהיה קשה שבעתיים. טוב, בואו נסתפק בדברים האלה ונעבור לישראל היום. הכותרת בישראל היום, טרור בצומת גוש עציון, נרצח ושלושה פצועים בפיגוע משולב. כולם קיוו לנורמליזציה, להכרזה על נורמליזציה, אז נורמליזציה לא כעת. בן סלמן התקבל בבית הלבן בכבוד מלכים. טראמפ, ישראל וסעודיה, בעלות ברית ברמה שווה. יורש העצר נתקדם מול ישראל רק אחר שתהיה ודאות על הנתיב להקמתה של מדינה פלסטינית. בישראל זועמים, מקום להכיר לנו תודה על מיטוט הציר השיעי, בן סלמן מעמיד תנאים להסכמי השלום. פה לינור שירקניקופמן כבר הולכת עוד צעד בהתייחסות לשופט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו, המועמד של לוין לליווי חקירת הפצארית, והיא אומרת, הוא לא עומד בדרישות בגץ, הוא אינו עובד מדינה, ובעבר הוא הזכר שמו כמועמד הליכוד בבחירות בטבריה. טוב, משהו זז במלחמה נגד העבריינים בחברה הבדואית. זה אחרי שמאגים התחילו לראות שם על היישובים, ואחרי שאין ספור רחפנים מצליחים לעבור את הגבול עם מצרים ולספק נשק לכל דורש, אז גם הימם, גם מסתערבים, כנראה גם שבק, ילחמו עכשיו נגד עבריינים בחברה הבדואית. אלה מהכותרות, אם נכנסים פנימה, למאמרי הדעה, אמנון לורד אומר, גם בלי נורמליזציה, ישראל וסעודיה נמצאים באותו צד. אולי אין נורמליזציה, אבל ערב הסעודית וישראל הם באותו צד, כשישראל היא הכוח האווירי העיקרי במערך הזה. ולאמנון לורד רק נאמר שהפחד מהסובבים אותנו, והמדינות הסובבות אותנו, שאם חלילה יש שם שינוי משטרי, אם יהיה שינוי משטרי והאחים המוסלמים למשל ישתלטו שם על מה שקורה, באותה שנייה, אני שוב אומר, מי שלא יודע מה זה ה-35 צריך להבין, שזה מטוס, שמטוס יחיד יודע בעצם כל המראה ונחיתה בישראל. היכולת שלהם היא פשוט דמיונית, באמת דמיונית. תשאלו את האיראנים, הם הכירו את הכוח של ה-F-35 מקרוב. לאו דווקא הכוח של פגיעות, נסיעת נשק ופגיעתו, אלא בעיקר המערכות הגילוי והמערכות האלקטרוניות שלו פשוט דמיוניות. מחיר העיכוב בנורמליזציה, ארה״ב תשה את ההסכמים הביטחוניים עם סעודיה. בוושינגטון זועמים על העמדה הסעודית, לפיה יש להמתין לסוף המלחמה. נותנים לחמאס את המפתחות. הסעודים מציעים שיחות ומגעים לא רשמיים עם ישראל עד לסיום המלחמה. לפחות 13 הרוגים בתקיפה חריגה של צעד בלבנון. היעד מתחם אימונים של מחבלי חמאס בצידון. הערת הזרה לגבי הדברים שדני זקני כותב על הזעם האמריקני על העמדה הסעודית, מדובר חברים בסכומים דמיוניים, בערך הסכומים שמסתובבים שם בין ארה״ב לסעודיה, בערך התקציב של מדינת ישראל, מאות מיליארדים, כך ש כל השאר חשוב, אבל קצת פחות, הכסף מכסה על הרבה הרבה דברים. ביקורת בישראל על בן סלמן, אריאל כהנה כותב, סעודיה הייתה צריכה להכיר תודה על המתקפה על איראן. בירושלים רואים בעין ביקורתית את התנאים שמיד אתמול יורש העצר, ה-MBS ומוחמד בן סלמן, להסדר עם ישראל. בחדרים סגורים בצמרת המדינית נשמעה ביקורת חריפה מאוד על בן סלמן, וכן על מדינות נוספות במרחב, שבמקום להכיר תודה לישראל, מעמידות תנאים בפני הסכם שלום. הציפייה להכרת טובה על כך שישראל מוטטה את הציר האיראני, שיים גם על מדינות המספרץ ובכללן סעודיה, וכן פגע קשות בתוכנית הגרעין של איראן, במערך הטילים שלה ובכוח הצבאי הכולל. עם זאת, אחר בישראל יודעים כי אין סיכוי לביטויי הערכה גלויים מצד הסעודים, ומאוד מעוניינים בנורמליזציה עם ערב הסעודית, נתניהו לא מביע בפומבי את הביקורת. כן, מה עוד יש לנו? ניכנס פנימה קצת. ושחר קליימן מזהיר שגם אם נתנהג יפה במרכאות, תאוות הרצח הפלסטינית לא תפחת, בעל נשגה באשליות. טוב, חברות וחברים, אנחנו נשוב עם ידיעות נוספות. בינתיים בואו נזכיר שוב את החידליק שלנו. איזה יום שכח את הקפה על האש בזמן פגישת עבודה מרחוק. מזל שהספיק לקצוץ את הדשא. את התשובות במסרונים, ב-SMS'ים ל-0552-102-102, 0552-102-102. בואו נראה אתכם. איציק שין מרמלה, כן, ולאה טוגסקי מתל אביב, וחווה בן צור מנשר, וג'ורג' ברייטמן מחיפה, ו... שי רונן, שאומר שהוא פעם ראשונה עונה פה על תשובות. אנחנו נבדוק אותך, אם אתה פעם ראשונה. אלכסנדרה מתל אביב, אליהו ביטן מקריית שמואל, תחמש צפון, גם הם איתנו היום. אריאל ושי זילברמן, שולה סגל, נתנאל כהן נווה מיהוד, מיהוד מונסון, רבקה ברק מבית מאיר, יש לנו תשובות מכל הארץ, כל הארץ, חברות וחברים, מכל הארץ. טוב, נסתפק בזה, מלכיאלי, באר שבע, עכשיו כבר 6:22.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם, 6:27 עכשיו, ואנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ובכל התחנות באמצעות האפליקציות, ומאוד שמחים שאתם איתנו. אוי, הנה, מאזינה כותבת לנו שיש רוח עזה בחיפה, אז זהו, פה שקט לגמרי, מקום אחר חיפה, עיר הרוחות והשדים. חיפאים! היא כנראה גרה ליד הים, אני לא חושב שזה בכל חיפה, כי מזג אוויר רגוע. יש מולי בחלון ברושים, והם לא נעים ולא זעים, אפילו זיה. אני לא יודע אם שמתם לב אתמול, אבל היו המון המון, המון, המון תקלות. פתאום הייתה איזו הודעת שגיאה, וה-X, והספוטיפיי, והזום, ונקטע, והיו צרות, ומסתבר שזה בגלל חברה אחת שהייתה בה תקלה, והאינטרנט נעצר, ומסתבר ש-20% מכל רשת האינטרנט תלויים בחברה אחת. מדובר בדרופבוקס או משהו, כן? לא, קלאוד פלייר, החברה שמספקת תשתית למיליוני אתרים, היא זאת שגרמה לתקלה. זה קרה ב-1:20 בצהריים, וזהו, זה... רק לפני כמה שבועות הייתה תקלה בשירותי הענן של אמזון. אני תמיד אומר לכם, עם הידע הפרימיטיבי שיש לי בתחום, אני אומר לכם, למשל, תדפיסו תמונות שהן חשובות לכם, כי יום אחד הענן הזה ייעלם. וכל מה ששמרתם בעננים, ירד עם הגשם. זה בלי להבין כלום, אני יודע שעכשיו יש אנשים שחייכים חיוך מאוזן לאוזן, אומרים, למה, למה הוא סתם מדבר? למה, למה הוא אומר? תשמחו עליי, אין לדעת. אם בגלל חברה אחת, 20% מהאינטרנט נופל, הבעיה היא, יש ריכוזיות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו תלויים בטוב ליבם ובמקצועיות שלהם. טוב, בואו נסתכל על כותרות הארץ. בשותפות החדשה, זו הכותרת הראשית, השותפות החדשה של טראמפ עם בן סלמן, ישראל רק צופה מהיציע. יורש העצר שזכה למפגן כבוד בבית הלבן, אמר כי סעודיה רוצה להיות חלק מהסכמי אברהם, אבל מעוניינת במתווה שתי המדינות. טראמפ על עסקת המטוסים, ישראל תשמח מאוד. כן, הוא אומר שיהיה כוח עוצמתי מאוד של 100F-35. כן, כבר אמרתי מה אני חושב על זה בהתחלה, הכל בסדר. מה שנורא, הרצח אתמול, פיגוע הדקירה והדריסה בצומת גוש עציון, כשגבר נהרג ועוד שלושה נפצעו. אחד מהפצועים פצועה קשה, נאחל להם החלמה. צהל מדווח, תקפנו מתחם של חמאס בלבנון, משרד הבריאות במדינה, 13 נהרגו. לוין בחר בשופט בדימוס כמועמד לליווי חקירת הפצארי, אף שאינו עובד מדינה. בכפר מנדה, בלי סמכויות או נשק, 18 מתנדבים מנסים להחליף את המשטרה שפשוט נעלמה מכפר מנדה. המשטרה הכשירה 18 מתנדבים שחלו לבצע סיורים ליליים. אנחנו העיניים של הכפר, אומר אחד מהם. התחושה היא לפחות שמישהו סוף סוף מסתכל. טראמפ הבהיר סדרי העדיפויות שלו, סדרי העדיפויות שלו, מה שישראל זקוקה לו בנסיבות המסתמות, בעיקר פיצוי. מועצת הביטחון תיאלץ את נתניהו להכריע בין הצורך לרצות את טראמפ ובין הצורך לסרב למדינה הפלסטינית. יישום החלטת מועצת הביטחון תלוי בנשיא שעבורו מכירת מטוסים שווה יותר מהפלסטינים. טוב, בואו נשמע קצת מוסיקה. מה נשמע, טל? Oh, Carole King, it's too late. שוב, בוקר טוב לכם עכשיו, 6:35. בואו נתבונן במזרקים לשעה הזאת, אז הולך להיות יותר חם היום, ותהיה עלייה נוספת בטמפרטורות. בואו נדבר רגע על כדורגל, תראו, הם כל הזמן אומרים, מספרים לנו שאין סיכוי, ואנחנו לא, ויש מעצמות כדורגל. אתם שמעתם על קורסאו? נבחרת קורסאו הפילה למונדיאל, והיא בעצם המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה שתשתתף בטורניר. מדובר באי קטן בקריבים, והם סיימו 0-0 מול ג'מייקה, וזה הספיק כדי לשמור על פסגת הבית, מחזור הסיום של המוקדמות בצפון אמריקה, מרכז אמריקה והקריבים. קורסאו קטנה פי, האי קטן פי 50 מישראל, יש שם 156,000 תושבים בלבד. זה שבר את השיא של איסלנד, שמונה 330,000 תושבים. היא עד היום החזיקה בתור המדינה הזהירה ביותר שהגיעה למונדיאל. גם הייתי ופנמה הבטיחו לילה את מקומן במונדיאל. ואנחנו. טראמפ העניק חנינה לאיש עסקים חרדי שהורשע בהונאת מס של 39 מיליון דולר. דוח של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, 81% מהתיקים נסגרים ללא אישום. רק תחשבו כמה מהם נסגרים למרות שיש שם שיש שם פשע אמיתי, וכוח אדם, חסרו הוכחות. טוב, 81 מעבירות מין יסגרו ללא אישום. טראמפ סתר את עצמו, אוהבים לתפוס מנהיגים בזה, הוא אמר כי חטופים וחללים נוספים הושבו למשפחותיהם בישראל, וטען ששניים נותרו. הוא התעלם ממספרם הכולל של שלושת החטופים החללים, והתבסס כנראה לאיזה דיווח באל-ג'זירה, לפיו עוד מישהו חמאס העביר לידי הצלב האדום. טוב, נסתפק בזה? מה אתם רואים? נסתפק בזה? ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
טוב, דיברנו קודם על התקלה ברשת האינטרנט, ואני אומר, בוא ניצור לעצמנו תקלות יזומות. לרגע נתנתק מהכל. מהכל. גם ממוזיקה. מהכל, נתנתק מהכל, מכל הרעש הזה של הרשת, מתנתק, ננשום, נסתכל סביב, נתענג על השקט, הכל בסדר. וזהו, רגע כזה ביום, רגע זה זמן בלתי מוגבל, אתם תבחרו, אבל רגע כזה ביום של שקט.
עצה אחת ביום. שש בבוקר, רביעי חייתי.
ועכשיו נגיד בוקר טוב לסיגלית הרץ, מנכלית גן החיות התנ"כי. בוקר טוב לך סיגלית.
בוקר טוב, קשה לקלקל את השקט.
אפשר להגיע...
אני נהניתי מזה.
אפשר להגיע לגן החיות, להתבונן בנוטריות בשקט, או בכל ליד כל אחד מבעלי החיים שם. להתבונן, אתה תסתכל בפרטים שעד היום לא הסתכלנו, להסתכל, לנשום איתן ביחד, גם זאת אפשרות. אבל לא מדבר על הנוטריות שהם הם בשר מבשרנו, הם פה נמצאים בהמון מקווי מים.
כן, אז באמת יש הרבה בלבול בעניין הזה, לכן למרות שככל שהן הולכות ומתפשטות, אז כבר פוגשים אותן בכל כך הרבה מקומות שזה כבר לאט לאט מכירים, כמו היאוריו, זה סיפור דומה.
נכון.
אבל הנוטריה היא סוג שנראית כמו חולדה גדולה כזאת עם זנב ארוך ששוחה במים, מין של מחרסם, יונק, שחי בבתי גידול ימים, זאת צריך גם מים, מיטיב לשחות עם קרומי שחייה, ורק השפם שלהם והנשיריים שלהם והעיניים שלהם ככה בולטות מהמים כשהם שוחות. אז למה אני מדברת עליהם? כי באמת הקמנו בגן תצוגה שאנחנו קוראים לה אגם החולה, למרות שהנוטריה מזמן כבר לא רק בחולה, ומכיוון שהנוטריות הם מין פולש ורצינו לדבר עליהם ועל המשמעות של מינים פולשים בכלל, אז באמצעות קיבלנו שיתוף פעולה עם רט"ג ובאמת הבאנו אל הגן נוטריות. אבל מה שחמוד זה, הבאנו שתי נקבות, ואחת מהנקבות, ממש חודש אחרי שהגיעה, המליטה שישה גורים. אז ממנה ומרוח הקודש כנראה, אבל האמת היא שהיא באמת הגיעה אלינו כנראה בהיריון, ההיריון שלהם הוא 4.5 חודשים, ושישה גורים זאת מסה רצינית, זאת אומרת ככה זה, הנה זה מין פולש, צ'יק צ'ק, נהיית לנו בתצוגה קבוצה כל כך גדולה. הם מאוד חמודים, בסופו של דבר מאוד מאוד חמודים. משתובבים הרבה גם על האגדות ולומדים, מאומנים כבר, לומדים לבוא למטפלים שלהם. וגם בתוך המים באמת מיטיבים לשחות בחבורות כאלה, ממש נהייתה משפחה.
בטבע יש עליהם, מוצאים עליהם תיקים פליליים על זה שהם הורסים את הגדות, הם חופרים שם.
נכון, כן, נכון, הם אוכלים וחופרים, הם מחרסמים, אז באמת הם הורסים הכל מצד אחד, מצד שני, זה דרך שלהם לשרוד, לכן באמת הם הולכים ומתפשטים בין בתי גידול שונים. תמיד מינים פולשים הם מינים כאלה שיכולים להסתדר גם במגוון מאוד גדול של בתי גידול. וכאן שווה להגיד מילה על הלוטרה, שהיא הרבה הרבה יותר מסתורית, ורוב האנשים כמובן מבלבלים בין שניהם.
אז בואו נעצור לנשום, כי זה נשמע כמעט אותו הדבר. עכשיו אנחנו עוזבים לרגע את הנוטריה ומדברים על הלוטרה. אז מה, מי, נכון. מי הגברת? מי?
נכון. אז הלוטרה דומה בצורתה, היא גם היא יונק, גם היא חיה במקווה מים, בנערות, באגמים, בבריכות, אבל היא טורפת. היא טורפת, היא פעילת לילה, היא, תשמע, לטעמי היא קצת יותר חיננית, כי היא גם נראית קצת פחות כמו חולדה, אבל זה עניין של טעם בסופו של דבר. אבל מה שחשוב זה שבארץ הלוטרות נמצאות בסכנת הכחדה מאוד חמורה. אנחנו לא יודעים, כבר לפני 6-7 שנים נספרו בסך הכל 100 לוטרות בכל העמקים ששם יש מקווה מים. הלוטרה, בגלל שהיא אוכלת דגים, היא טורפת, אז היא כבר התחילה לסבול גם ממגדלי הדגים. היא הייתה יושבת לה ליד בריכות דגים וחומסת אותם בלילות ואוכלת ונהנית. ולאט לאט הכחידו את הצמחייה מסביב לבריכות הדגים, אז הם כבר לא יכולים לחיות שם. וגם במעיינות אחרים קשה להם הרבה יותר למצוא את הטרף שלהם, הם נדרסות, הם חוצות כבישים.
יש לכם לוטרות בתצוגה?
כן, יש לנו לוטרה, מה שנקרא שורט קלוד, לוטרה קצרת אצבעות, אבל היא לוטרה אירופאית שחיה בנערות, היא לא המין המקומי. ובעבר היה לנו גרעין רבייה ללוטרה מקומית, ששוב הקמנו ביחד עם רשות הטבע והגנים. זה לא כל כך צלח, לא הצלחנו להגיע לרבייה אצלנו, זאת אומרת לא הגענו למצב השחרור לטבע. אנחנו מקווים שעוד נצליח להרים את זה, זה הולך ונהיה נדיר, עד כדי כך שכבר בזמנו הבאנו מנובו סיפירסק איזה לוטר אחד כזה גדול שמן, בתקווה שהוא ירים באמת את גרעין הרבייה אצלנו. אבל לא הצלחנו. והמין הזה הולך ונהיה קשה למציאה. אז רוב הסיכויים שאם אתם מסתובבים גם בעמק חפר וגם בעמק החולה כמובן וגם באזור מעגן מיכאל והן הולכות ומדרימות, אלה נוטריות. עוד משפט אחד, זה די קלאסיקה כבר, אבל באמת איך הם הגיעו לארץ? הם לא מקומיות. הם הובאו לארץ בשנות ה-20, סליחה, שנות ה-50 של המאה הקודמת, 120, לתעשיית הפרווה, והתחילו דווקא ביסוד המעלה, ומשם התפשטו להם, חפרו והתפשטו, ונמצאות היום כל האזור הצפוני במקווה מים.
סיגלית הרץ, תודה רבה לך על השיעור המעניין, תודה רבה.
בשמחה, ביי ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב חברות וחברים, ביום שני דיברנו פה עם הגברת רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן, והיא סיפרה לנו על שיש אפשרויות שעכשיו נוצרות מחדש, הן מעטות, אפשרות אחת, שתיים, של רכישה בשדה דוב, וכמה זה נפלא, ואכן אנחנו יודעים שמדובר, אני יודע שמדובר בעסקה משתלמת ביותר, ואולי השקעת חיים בתחום הנדלן. אבל אמרת, רינה, היום כשאנחנו מפגשים ביום רביעי, תני לנו מספרים, אנחנו רוצים להבין איך זה מסתמן במספרים, עסקת חיים כזו. אני מקווה שרינה כבר על הקו. רינה?
בוקר טוב, על הקו, על הקו.
בוקר אור.
בוקר אור. אז אני אומרת, גם היום אני בכוונה מחדדת, כי באמת קיבלנו פניות רבות אחרי יום שני, אז אני רוצה להסביר. כשאנחנו הולכים לקנות דירה היום בשדה דוב, המחיר הממוצע הוא 86,000 שקלים למטרים. כאשר קונים את הקרקע בצורה יזמית איתנו, זה כבר הסוף, אנחנו עושים את זה 30 שנה, עכשיו זה כבר הסוף, זה עסקאות אחרונות, אנחנו מגיעים ב-50%, אם מוכרים דירה קטנה ב-5 מיליון, אנחנו נגיע ב-2.5 מיליון, 50% פחות. זה כל הרווח היזמי אצלנו. אם מוכרים ב-6 מיליון, לפי גודל הדירה, לפי כמה שקנינו קרקע, אוקיי? עכשיו, אם מגרש, אנחנו בתהליך הגרלות, אם מגרש התמורה שלי יצא גבוה, אז אני אהיה בשווי, השווי שלי יהיה מאוד גבוה, והמחיר עלות שלי מאוד נמוך. זאת אומרת, שאם מגרש התמורה יהיה גבוה, אז אנחנו נמכור לפי 100,000 שקל למטר, שאני אמכור דירות, אבל הלקוחות שלנו, הלקוחות של ריף, הילדים שלי יגיעו ב-40,000, ב-50,000 שקל למטר. מפתח ביד, מיקום גבוה, ואנחנו לא יודעים את המיקום של המגרש ואת המיקום של הקומות, כי את זה אנחנו עושים הגרלה. אבל בכל מקרה, אנחנו מגיעים 50% מעלות דירה אצל הקבלן. כי אנחנו קונים את הקרקע בפחות, עכשיו בפחות, ממה שהם קנו במכרז של המדינה. פשוט מאוד.
עכשיו תקחי את המחשב ונסי להסביר לי. אם אני משקיע היום 1,000,000 שקל, בסיכומו של דבר, כמה אני מרוויח?
לצורך העניין, בוא נגיד שדירה עולה 3 מיליון, שהיום דירה היום נמכרת ב4 מיליון ש"ח, ואנחנו קנינו ב1,000,000 ש"ח את הקרקע ושילמנו את אלי השבחה, נשלים את עלויות הבנייה, אנחנו נגיע ב2 מיליון ש"ח. חצי. חצי.
אנחנו מכפילים, פשוט מכפילים את הרווח.
מכפילים את הכסף שלנו.
אין שום דבר דומה לזה, וזה צריך להבין.
וזה דירות מאוד יקרות, שהיום שאתם הולכים לקנות את הקבלן, אתם משלמים מע"מ בתוך הדירה. 7-8 מיליון דירה, יש בפנים מע"מ, אצלנו אין מע"מ. זה נתח, זה 18% מע"מ במיליונים האלה. אתם מרוויחים את כל זה, היזמים, מי שבא על קרקע, אנחנו מרוויחים את כל הדבר הזה שאנחנו רוכשים קרקע, בדרך כלל מבעוד מועד הרבה שנים, לפני שהקבלנים עולים על הקרקע, וזה נותן את השינוי. זה גורם, זה מה שהיה במחיר למשתכן, שהקבלנים יכלו לבנות, ב1,000,000 ש"ח 5 חדרים, איך?
ככה. אתם הבנתם את זה, זה קשה להביא...
קשה לתפוס את
המספרים האלה, אבל אני חושב שעכשיו הדברים הם יותר ברורים. ואם עדיין, יש לכם שאלות, ואתם רוצים, אבל רוצים לסגור את הפרטים, להבין את הפרטים, יש טלפון. כוכבית 8477, תקבעו פגישה. במקרה הכי גרוע, תקבלו שיעור מופלא בנדלן. במקרה הטוב, שמעתם, אתם יכולים להכפיל את כספכם, ואנחנו כבר יודעים שאנחנו מדינת עיר, וכל מטר פה שווה זהב, וזאת השקעה בקרקע היא השקעה הבטוחה ביותר שיש. כוכבית 8477, בתנאי שקונים במקום הנכון, כשקונים בעריף נדלן, היא השקעה בטוחה. כוכבית 8477. רינה, שיהיה לך בוקר מצוין.
תודה רבה.
טוב, יש עכשיו דיווחים בתאילנד, שהמדינה שם רוצה קצת לעצור את מה שקורה שם עם ההתיישבות הישראלית, ויכול להיות ש... תהיה חזרה של ישראלים רבים הביתה. אז בואו נשמע את יונתן. כן, אנחנו בסוף. אחי דליק היה איזה יום שכח את הקפה על אש בזמן פגישת עבודה מרחוק. מזל שהספיק לקצות את הדשא, והתשובה היא גזום, גז זום. ויש לנו זוכה המון 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 תשובות. מוישי מתל אביב, ככה הוא קורא לעצמו, מוישי מתל אביב, הוא זוכה בזוג כרטיסים לאחד מהערבי תיאטרון קצר בצוותא. מודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה. נודה ליעלי, שיהיה לכם בוקר טוב, נשימה טובה, שלום שלום ושוב שלום.